שלום וברכה. פה מישהו שאל על שיעור הקודם מה זה אידאות, ורציתי להראות לכם תשובה של מגריט מה זה אידאות. מה שאתם רואים, אתם רואים פה סוגים שונים שבאנגלית מקטרת אפשר לתרגם את זה כצינור, צינורית. אז מה שמגריט עשה, הוא לקח סוגים שונים של צינור וברזים, ומראה שיש מכנה משותף ביניהם. למרות ששימוש בסופו של דבר הוא שונה, אבל יש להם שם אחת, כן? זה הפייפס, כן? זה הצינורות. בין שזה יכול להיות צינור של צינור שאנחנו מכירים אותו בחיים, באינסטלציה. בין שזה מדובר על צינור שהוא מעביר בין הספירות ומקשר בין עולם התפארת לעולם היסוד. זה הכל שם צינורות וצינורות, אבל זה עיקרון שיש אותו צינור, יש משהו משותף ביניהם שהעניינו להעביר. למרות שהם נראים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, והשימושים שונים מאוד. אבל יש משהו, המכנה משותף שלהם, האידאה שלהם, היא זהה. שמתגלית בצורות שונות, בפרצופים שונים. עכשיו, עד כאן, כל מה שדיברנו, זה בעצם פילוסופיה של אפלטון. שלושת העולמות, דיברנו על כיסא הזה של קוסוס, שהוא כיסא ריאלי וכיסא מנטלי, שזה תמונה שלו, כיסא אידיאלי. אוקיי, זה שלושת העולמות, וראינו שהמציאות מתגלית ככה. אבל ישנו גם עולם הרביעי, עולם הסקרלי, אפשר ככה לקרוא לו, עולם של קדושה. עולם הקדושה זאת אמירה שקוסוס כמובן לא ידע עליו, שזאת אמירה שכל מציאות שלנו שאנחנו חיים בה, היא מהווה השתקפות, ביטוי של משהו שקדם לעולם, משהו שהוא בשורש שלו, שהוא קדוש, משהו שהוא עולם האידיאלי האלוקי. זאת אומרת, כשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו ישר, עולם אידיאלי, מושלם, שיש בו הכל בשיאו. המטרה הייתה שהעולם האידיאלי הזה שהוא ברא אותו, יופיע בעולם החומר, בעולם הפיזי שלנו. והוא ישתקף ויתגלה כאן, במציאות הריאלית. וכל ההיסטוריה של מין האנושי זה בעצם הליכה לעולם הטרנסצנדנטי, זה נקרא בפילוסופיה, כן? עולם של קדושה, עולם של המציאות אידיאלית, לא אידאית, כמו אצל אפלטון, אלא אידיאלי, מושלם, קדוש, אלוקי, שהוא מתגלה בעולם שלנו בצורות שונות ופרצופים שונים. אולי כדי להסביר את זה, אני אתן לכם דוגמה. למשל, יש מושג כזה שאנחנו אומרים על יד השם. יד השם עושה חיל, או ביד חזקה וזרוע נטויה, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. אבל מה זה יד השם? באמת, באמת, יש לקדוש ברוך הוא יד? ממש, ממש, ככה, יד? עם שערות כאלה קצת? איזה יד? לא, כולם מבינים, מה פתאום? זה לא יד באמת, כי אנחנו כולנו מכירים את רמב״ם, או בעצם את הפתיחה למורה נבוכים, שהוא כבר לסביר ונתן לנו הבנה. ודאי שזה לא יד פיזית נמצאת שם בשמיים בגודל של כמה גלקסיות. אלא זה משל. באמת אין לו יד. אלא היד השם זה אליגוריה, או מטאפורה, או כמו שאנחנו אומרים, רוח רוח רעה שם, אין ביטוי בעברית כזה, יודע שם, הגשם האכזר, אפשר להגיד כזה דבר, באמת אנחנו מבינים שזה לא יכול להיות גשם האכזר. אבל אם אומרים שם, נותנים שמות לאוריקן, קטרינה, אז אפשר להגיד שאוריקן הרג שם מישהו, או אוריקן יצא משהו כזה מפחיד, והוא היה... באמת אין כזה דבר, אין יד השם באמת, אלא זה דוגמה. אז דוגמה למה? דוגמה לזה שקדוש ברוך הוא פועל, זאת האידאה. שיש כאלה שאמרו שהשם זה משהו מופשט, משהו רוחני, שהוא מעין רק מתבונן על העולם, וזה תפיסה של גויים, זו תפיסה של כל הדתות, כל מיני דתות בעולם, ופילוסופיות, שכמו שהכוזרי מביא את זה, הרבה יהודה לוי את זה, מביא את זה בכוזרי, למשל, דעה כזאת. ואנחנו רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא לא מנותק מהעולם שלנו, ולא מופשט ולא זה, אלא הוא פועל בעולם שלנו, הוא משפיע, משנה, והוא אקטיבי בבריאה, וזה שהוא פועל בעולם, אנחנו קוראים בשם יד השם. כן, זה. אבל זאת הכוונה, זה האידאה. שנתנו זה ביטוי. עכשיו, כל זה נכון, וזה אמירה נכונה וטובה, הסבר הרציונלי של רמב״ם. אבל יש הסבר אחר, של היותר, אנשים שיותר, יודע, בחסידות למשל, יש הסבר כזה, שאומר, לא, ודאי שלקדוש ברוך הוא יש יד. יש לו יד, ממש. מה זאת אומרת? מה זה יד ממש? מה פירוש הדבר שקדוש ברוך הוא יש יד ממש? אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים מה זה. מה פירוש שלקדוש ברוך הוא יש יד ממש? איך יכול להיות? מה זאת אומרת? אי אפשר להבין דבר כזה. אז כדי שאנחנו נבין מה המשמעות של הפסוק, יד השם עושה חיל ויד השם רוממה. כדי שנבין את זה, הקדוש ברוך הוא ברא לנו מעין איברים כאלה, כמו חתיכות עצם עם הבשר ואור וזה, שזה יכול לזוז, לעשות כל מיני תנועות, וזה נותן לנו מעין דוגמה מה פירוש יד השם ממש. זאת אומרת, השם היה יכול לברוא אותנו כמו איילים, לאיילים אין ידיים. והם חיים. גם אנחנו יכולנו לחיות ולהיות חכמים וללמוד תורה, להיות בעלי ידיעה, בלי ידיים. אבל אז אנחנו לא יכולנו להבין את הפסוק שבזרוע נטויה וביד חזקה אני אוציא אותך מארץ מצרים. לא היינו מבינים, מה זאת אומרת זרוע נטויה? מה הפירוש? מה הפירוש? אז כדי שאנחנו נבין את הפסוק מהתורה שאומר יד השם עשה חיל, השם נתן לנו מעין משל ליד האמיתית שקיימת בהוויה, בשמיים. זאת אומרת, מי שמשל פה זה לא יד השם, אלא ידיים שלנו, הם המשל. לידיים האמיתיות, ולעיניים, ולאוזניים, ולכל דבר שהתורה אומרת שיש לקדוש ברוך הוא. אוזן שומעת. כתוב שיש מה אדם מעל למעלה ממך, אוזן שומעת. יש שם אוזן ענקית כזאת ששומעת. אנחנו לא מבינים מה זה, איך זה יכול להיות. אז נעשה לך גם מעין כזה צ'ופצ'יק וזה וזה, אני מבין עכשיו מה זה אוזן שומעת ועין רואה וכל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בידיים שלנו, באוזניים שלנו, כמו אייקון, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כן? כמו אייקון, שאתה לוחץ עליו ואתה מבין מה עומד מאחוריו. זה בעצם הרעיון של של המציאות הרביעית, מעמד הרביעי, של קודש. כל ההוויה כולה היא אידיאלית, מוחלטת, קיימת כבר עכשיו. אבל אנחנו לא יודעים להבין, לקלוט את זה. לכן, השם מגלה לנו אותה בצורות שונות במציאות הפיזית שלנו, ואז אנחנו מצליחים לעשות פה חומרים, לעשות פה חפצים, כוסות, מיקרופון או מחשב. כל זה זה בחינות שונות של עולם האידיאלי, עולם הרביעי, עולם הקודש. זה נקרא קודש, כן? שם זה קודש, ופה הקודש המתגלה. העולם שלנו הוא עולם ההשתקפות, עולם ה... כמו שראיתם בתמונה, כן? שם זה... היא משקפת את זה, כן? עולם שלנו זה השתקפויות. וזה מה שקוסוס לא ידע. אז מה, איך זה עובד? איך שזה עובד זה שישנו כיסא העליון, מה שנקרא כיסא הכבוד. אידאה הרוחנית העליונה, לא סתם אידאה, אלא אידאה של כיסא שבקודש. כיסא שבקודש מתגלה בעולם שלנו בצורות שונות. כדי שאנחנו נביא מה זה כיסא הכבוד, או דמות הכיסא, כמו שאומר הנביא, כן, תסתכלו אצלכם, אומר, איפה זה ה... מישהו מוצא את... והיה... אין, לא. לא, לא, לא. אז אני כנראה לא הבאתי בטעות. אז יש...
ספר...
אולי, כן. לא, לא. כן, זה היה בשש בית, נכון. אין פה אותו. טוב. לא משנה, אז הנה... אז הנה יש לכם מתחת, יש פה... כן, כן, נכון, זה שש בית שכן קיים פה, אני משום מה, לא יודע למה אני פה חילקתי, לא יודע, אבל הנה, זה כתוב. ומעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. ועל דמות כיסא, דמות מראה אדם עליו מלמעלה. זאת אומרת, המושג הזה, דמות כיסא, זה מושג אמיתי שקיים. וכדי שאנחנו נבין את הפסוק הזה ביחזקאל, השם נתן לנו שכל לברוא בעולם שלנו כיסא הפלסטיק. כיסאות שאנחנו יושבים בה. כל מה שקיים בעולם הוא רק השתקפות של, של, של הדברים האלה באינסוף. וכמו שיש כיסא, ככה יש גם שולחן, ושורש של השולחן הזה, אצלנו זה, אנחנו קוראים לזה שולחן לחם הפנים, אבל האידאה של שולחן היא מתגלית בכל מיני שולחניות, כן, כמו שאתה שאלת, יש שולחן מטבח, ויש שולחן הניתוחים, ויש שולחן מחשב, ושולחן סלון, וזה כל מיני סוגים שונים של שולחן. אבל שורש של כל השולחן, כל זה זה אידאה של שולחן, אבל שורש העליון שלהם, זאת אומרת, האידאה שבקודש, המימד הרביעי שלא קיים שם היה, הוא שולחן לחם הפנים. והפלורוסנט ומה שיש פה, אז זה התגלות של אידאה של המנורה, והכיור. שאנחנו מכירים בבית, זה התגלות שלו, זה כיור של בבית המקדש, ויש שם מזלגות וסירים ומחוותות, הכל, 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 בא מהעולמות העליונים. גם מחשב, אני לא רוצה לעשות את הקישור הפשטני הזה של לחשוב מחשבות ומלאכת מחשבת, אני לא מדבר על זה. אני אומר, זה לא משחק מילים, אני אומר במהות. יש מהות של מחשב ומהות של מזגן ומיקרוגל. כי כל המציאות היא רק הרכבים של אותם העולמות העליונים שאותם אנחנו לא קולטים, ובאמצעות החומר הזה של עולם שלנו, כי אנחנו מתייחסים אליו בתור אייקון, אנחנו דרכו מגיעים למשהו שהוא מציאות הרוחנית, האידיאלית, האמיתית. אולי בסוף השיעור, בסדר? כי אין לנו כך הרבה זמן. כן, זאת אומרת, מה שאנחנו גם מבינים, שכל דבר אפשר להבין בארבע רמות, גם את רמב״ם שדיברנו עליו קודם, גם הרמב״ם הזה מופיע בארבע רמות. כמו שיש רמב״ם אדם ורמב״ם מנטלי, שזה יד החזקה, והרמב״ם אידאי, שזה נשר הגדול, אז יש רמב״ם רביעי, זאת אומרת, נשמתו של רמב״ם, ואני חושב שיש גם רמב״ם חמישי. הרמב״ם שחי בפועל, במציאות שלנו, את כל הרמב״ם, כל האידאות שלו, כל מה שהוא כתב, הוא חי את זה. כן, כמו שחז"ל אומרים, הוא קיים מה שכתוב בזה, הוא חי את זה. זאת אומרת, כל מה שרמב״ם כתב, ככה הוא חי. זאת אומרת, הוא הגשים את הרמב״מיות שלו בחיים. זה לא בן אדם שאכל גפילטה פיש או ג'חנון. זה אדם שהוא גילה במציאות את הרמב״ם הרביעי. זה בעצם משמעות של לימוד תורה ושל חיים על פי תורה, ובכלל כל מה שאנחנו עושים בתורה, מטרה שלו בסופו של דבר זה להגשים כאן בעולם הזה את העולם האידיאלי שקדם לעולם. אתם יודעים, בעצם אם אתה חי ככה, שאתה חי בידיעה שהכל פה זה השתקפות של עולם הקודש, אז החיים שלך, חיי יום יום שלך, הם משתנים. זאת המשמעות של תורת חיים. מה זה תורת חיים? זה מה שאנחנו קראנו במדרש בתנחומה, שהוא אומר, מי תורה דרך דפטראות, דרך זה, הוא בנה את הפלטרין של מטה. של כל המציאות שלנו, זה השתקפות של העולמות הללו, ואנחנו פה, מה שמנסים לעשות זה, לומדים תורה, קודם כל להבין שישנו עולם הרביעי. זה שלב ראשון בלימוד תורה, שהוא חשוב מאוד, אולי השלב המכריע, המטלה. על ידי תורה אנחנו נחשפים לזה שקיים משהו שהוא לפני שנברא העולם. כן, כמו שגמרא בפסחים אומרת, אצלכם היה את זה איפה שאני הבאתי. כן, הנה, זה שש? לא. שן עמוך, כן. כן, כן, נכון, נכון. דתניא, שבע דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן, גיהנום, כיסא הכבוד, כן? אז כיסא הכבוד זה הרב הוק אומר שזה בעצם מהות של העולם, זה התמצית של העולם. זאת אומרת, כיסא, מעבר לאידאה שלו, ישנו מימד יותר עליון של כיסא, כן? יש משהו שהוא קודם לעולם, משהו שהוא שורש של העולם. אבל המטרה שלנו, כשאתה מודע לזה, שאתה אחר כך יכול להגשים את זה בחיי יום-יום שלך. להגשים את זה במציאות. ולחיות את האידאות הללו בחיי יום. אנחנו אומרים, אדם שואהבת אליך כמוך, מה המשמעות של הדבר הזה? זה שקודם כל שאתה מודע לאינסופיותו של אדם. שאתה מבין את הפן הטרנסצנדנטי שלו שדיברנו, כן? שהוא דבר רביעי, שהוא מעל הכל, קודש שבו. ואחר כך אתה מגשים את זה ואתה יודע ככה להתייחס אחד לשני. אז נכון שזה כמעט בלתי אפשרי בין בני אדם, אז אנחנו יודעים לעשות את זה בין אנשים הקרובים אלינו, אבל שם זה שאיפה. ככה להתייחס לבת זוג שלך וילדיך וכל זה, 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 זה הרעיון. זאת אומרת, שאתה מנסה לחיות פה, בעולם הזה, כיסא החמישי, מימד החמישי של הדבר. שהתורה שאתה לומד אותה, אתה אחר כך מגשים אותה, בפועל. וזאת הגאולה, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. כשעולם הרביעי ירד והופיע פה, כמו שאומר נביא, אצל, על מצולות הסוס יהיה כתוב מה שכתוב אצל כהן גדול בבית המקדש, קודש להשם. איפה אומר את זה פה? שבע. ויהי כל סיר בירושלים, וביהודה, קודש להשם, צבקות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כל ההוויה, כל המציאות, כל העתיד לבוא, זה למעשה מעבר מהעולמות הקודש לחיי יום-יום. זה שהחיים שלנו הם הדגם של מעלה. תורה הופכת את העולם לקדוש. כל מה שעכשיו אמרתי לכם, פשוט אנחנו לא הספקנו לקרוא את זה, אבל זה נמצא במיוחד במקור 6, מעל הדפים שם, יש פה כנראה בלגן. ואולי בתמצית אני אגיד לכם את זה גם בתסתכלו מקור 8 גם למעלה אומר, ובזה נסיים. אותו הרוח המחיה את החיים החברתיים צריך שיהיה בעצמו לקוח מהצילות הרוח העליון של החיים העליונים. אלו, זה מדרגה רביעית. החיים הקדושים, השמימים, חיי החוכמה, חיי העדן הקדוש של נועם השם. וממילא הוא מוכן להיות עושה בחיים החברתיים, שזה מדרגה חמישית, מעין דוגמתו, מעין דוגמה של מעלה, להשכין את השלום ממרומים בארץ, ושכינה בתחתונים. זאת המשמעות של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי הוא רצה שיהיה לו הופעה בעולמות התחתונים כפי שהיא בעולמות העליונים. התחילת הרעיון הזה אמר אפלטון כשהוא הביא אותנו לעולם האידאיות, וג'וזף קוסוס הוא הרחיב את זה והראה את זה, ויחד עם רנה מגריט הראה את זה בצורה פלסטית וויזואלית לנו, אבל אנחנו לא צריכים את כל זה מבחינת היהדות. יהדות יודעת זה הרבה יותר. פשוט אנחנו באמצעותם יכולים להדגים ולהגיע למדרגות עוד יותר. אז בעזרת השם נחכה לאותו אומן הגדול שיגשים את הרעיונות הגדולים הללו בחיי יום יום. פה, כאן, בעולם הזה. נעצור.